הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
וקנין, את הקובלנה כנגד שלושת חברי הכנסת הערביים שביקרו בבית משפחות המחבלים. נתניהו כתב, אבקש כי ועדת האתיקה תבחן את הדברים על חומרתם, תעשה שימוש בסמכותה להרחיק את חברי הכנסת מישיבות מליאת הכנסת, על מנת לבטא את הסלידה העמוקה שכולנו חשים כלפי התנהלות זו. בתוך כך הוגשו היום יותר מ-450 תלונות לוועדת האתיקה של הכנסת, כנגד חברי הכנסת מבלד שנפגשו עם משפחות מחבלים, המספר הגבוה ביותר מאז נוסדה הוועדה. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אומר הערב כי הוא מקווה שהיועץ המשפטי לממשלה הנכנס אביחי מנדלבליט יקל על הממשלה את הדרך המשפטית עד להריסת בתי המחבלים. הוא מציין שמאז כניסתו של היועץ המשפטי החדש אושרו הריסת 12 בתי מחבלים שהיו מונחים על השולחן. השר ארדן אף התייחס הערב לחברי הכנסת הערביים שמסיתים כנגד מדינת ישראל, ואמר כי זו הסתה ותמיכה בטרור כנגד מדינת ישראל וצריך להעמידם לדין פלילי. את הדברים אמר השר ארדן בריאיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. סבב השיחות בין נציגי פתח וחמאס בדוחה, בירת קטר, הסתיים הערב בתום 5 שעות של דיונים. בכלי התקשורת הפלסטינים דווח כי האווירה בשיחות הייתה חיובית, והנציגים הסכימו להמשיך את המגעים מחר, בתקווה להגיע להסכם על ממשלת אחדות. חברי ועד רופאי השיניים של קופת חולים מאוחדת הודיעו על התפטרותה מהוועד במחאה על הסכם שנחתם בין ההסתדרות להנהלת קופת החולים שסיים את השביתה במרפאות השיניים. במכתב ההתפטרות טוענים חברי הוועד כי יומי הסרק של הנהלת מאוחדת על סגירת המרפאות הפחידו את ההסתדרות וגרמו לכך שתנטוש ציבור של כ-350 רופאים. מההסתדרות נמסר בתגובה, ההסתדרות פעלה מתוך אחריות להביא להסכם קיבוצי עבור כלל עובדי החברה. מועצת הביטחון של האום גינתה הערב את שיגור הטיל ארוך הטווח אמש בידי קוריאה הצפונית והודיעה על סנקציות נוספות שיוטלו על המדינה. שגרירת ארצות הברית באום סמנטה פאוור אמרה כי וושינגטון תדאג שמועצת הביטחון תיישם צעדים חמורים כנגד קוריאה הצפונית. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה, מחר במהלך היום הגשם ייפסק אך ימשיך להיות קר, בשלישי יתחמם מעט וברביעי ממטרים מקומיים ירדו בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות החזויות ללילה ולמחר, בירושלים 3 מעלות הלילה עד 8 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק והמרכז מ-10 עד 16, בשפלה 11 עד 15 ובשומרון מ-3 מעלות הלילה עד 12 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן שידורי מערכת החדשות של כל חי, נודה לטכנאי מוישי כאן. לכל מאזיננו לילה טוב ושקט ורק חדשות טובות.
כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי
כל חי כל חי תמיד איתי ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ומוישי כאן, המביאים את קולות השידור עליכם. בעבר דיברנו רבות על הפרעת קשב וריכוז והשפעותיה על נפש הילד, הנער, המתבגר ואף המבוגר. שוחחנו עם דוקטור עודד פוזננסקי, זכרו לברכה, על שיטות טיפול ובמיוחד על הטיפול התרופתי. בעקבות תוכניות אלו קיבלתי מאות פניות בנושא ואף הרצאות רבות אני מעביר בנושא הפרעות קשב וריכוז. את אחד הפניות אבקש להקריא בפניכם, מאזיניי היקרים. לכבוד הרב מונק שליטה, שלום רב. קודם כל רציתי מאוד להודות לך על התוכניות שלך ברדיו המוגשות בטוב טעם ובעריכה מקצועית. יש לי בעיה, אני מכור לתוכניות שלך. אשר מלבד העצות והחוכמה שאפשר ללמוד מהם, זה בעצם מראה להרבה אנשים, הנה, תראה, אתה לא לבד, ואתה לא היחיד שמתמודד עם הבעיה. זו בעיה מוכרת ואפשר לטפל בה, וזה מביא תקווה להרבה אנשים, זכותכם רבה מאוד. התקשרתי למזכירה שלך אם אני יכול להתייעץ איתך על כמה נושאים שמפריעים לי מאוד. היא אמרה לי שלאחרונה אתה עסוק, ובכל זאת קיבלתי את זאת בהבנה, אבל בכל זאת לשלוח מייל תמיד אפשר. וכך אתה כותב, דבר ראשון, יש לי לבטים קשים בעניין הריטלין. והעניין הוא כזה, אני בחור בן 20 פלוס ובקרוב אתחתן. התחלתי עם הכדורים בגיל 13 ואפשר לומר שזה הציל לי את החיים ועשה אותי לאחד הטובים שבחבורה. לא אספר לכם את כל המסע שלי עם הכדור הזה, רק אגיד לכם בקצרה שהפסקתי וחזרתי לזה כמה פעמים. עכשיו אני כבר בערך 5 שנים שלא לקחתי את הכדור. אלא שבכל זאת אני מתלבט. אולי אני כן צריך את זה, ואולי זה כן יעזור לי. אלא שאני מפחד מזה מאוד מכל מיני סיבות. אחת הסיבות שאני פתאום מצטרך לומר להורים שלי שאני רוצה לחזור לזה כי אין לי אפשרות לממן את זה לבד ולא כל כך נעים לי מזה. ועוד, כלומר סיבה שנייה, שזה ישבור לי את כל המיתוס שחשבתי שאני כבר גמרתי עם הצרה הזאת והנה אני רואה שלא. ועוד כל מיני סיבות לכאן ולכאן. הסיבה שאני לא הולך לנוירולוג רגיל ומשום שאני מרגיש שהשאלה שלי היא יותר עמוקה. בסוגריים, הנוירולוג לא מסביר למה כן ולמה לא. לפי הנתונים שהוא רואה, כך הוא מחליט לכן או ללא. לכן, בין אם אני אלך ובין אם לא, אני רוצה שזה יהיה בליווי של איש חינוך כמוך. אני מעוניין להתייעץ עם איש חינוך כמוך, או שתפנה אותי למישהו אחר המתמחה בתחומים האלו. הדבר דחוף לי מאוד כי אני לפני חתונה. וזה ממש מדאיג אותי להתחתן בצורה שכזאת. וזה מוציא לי את כל החשק להתחתן עם כל הצלקות האלו. בקושי אני מסתדר עם עצמי, אז איך אסתדר עם אשתי בכזה מצב? ראשית, בחור יקר, ישר כוח על הפנייה הכנה שלך, על הפתיחות והרצון שלך להצליח בכל מחיר. לצערי הרב, אין לי את כל הזמן שבעולם לייעץ לכל הפונים הרבים. אך הפנייה שלך בהחלט נגעה בי, וכפי שהובטח לך, מחר בעזרת השם, ניפגש. בחורים רבים מגיעים לגיל בו הם מבקשים להתנתק מהכדור שכל כך עוזר להם. חלקם מתביישים, לחלקם יש חשש משידוכים, חלקם סובלים מתופעות לוואי שבדרך כלל נגרמות מלקיחת התרופה במינון לא נכון, ויש כאלו שהריבאונד, כלומר תום השפעת התרופה, עושה להם רע. מכל סיבה שלא תהיה, החלטתי להביא עוד אפשרויות להתמודד עם הפרעת קשב וריכוז על שלל בעיותיה, ובשבועות הקרובים אביא בכל פעם מומחה בתחום שייתן כלים נוספים. רגע לפני שאני אציג את המומחית שלנו היום, אני מבקש להדגיש בהדגשה שאין בכלים האלו הוראה רפואית להפסיק חלילה טיפול תרופתי ללא הוראה מפורשת של רופא. אלא אני רק מבקש לתת כלים נוספים משלימים להתמודדות עם שלל הבעיות שנובעות מקשב וריכוז. אז לפני שאציג את המומחית שלנו, מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשוחח על מה שנדבר פה היום, על הפרעות קשב וריכוז בכלל, על הנושא של טיפול תרופתי, על הנושא של הכלים שנציג פה היום, מוזמנים להתקשר לטלפון 039-039-039. כמו כן, אתם יכולים לכתוב בפקס 616-4477, 036-16-4477, אבל כמובן שעדיף שתתקשרו אלינו ב-039-039-039. ואם אתם בוחרים לכתוב לנו דרך האפליקציה המדהימה של רדיו קול חי, אתם מוזמנים לעשות זאת בחלונית הודעה לשידור, ואנחנו, דוד שלנו בעזרת השם, מגיש לי את הדברים, ואנחנו נקרא את הדברים ואף נשתדל לענות לכל השאלות. אז אני מבקש להגיד לילה טוב לגברת שולמית אסיף, מומחית בקריאה מהירה ומיומנויות למידה, מנהלת ובעלים של, איך קוראים לזה?
אינפורמה ישראל.
אינפורמה ישראל, ומלמדת כמובן באוניברסיטאות הנחשבות בארץ כמו בן גוריון ואחרים, לא נפרט פה את כולם. לילה טוב, הגברת שולמית אסיף.
לילה טוב מאוד.
טוב, אז תראי, את לא היית פה בתוכניות האחרונות שדיברנו על טיפול תרופתי עם רופא, וכמובן שעלו פה עשרות מאזינים בכל לילה כזה, וגם הלילה אני מאמין שיעלו הרבה מאוד מאזינים, כי התופעה הזאת של הפרעת קשב וריכוז תוקעת לאנשים את החיים. ילדים הולכים לבית הספר, לא מתמודדים, חוזרים עם עונשים, עם דימוי עצמי של אתה עצלן ואתה דפוק ואתה לא רוצה, וכל מיני כאלה דברים, והורים נלחצים כי הילד מנסים לעזור לו, ולא מצליחים, ואז הם רצים לרופא, והרופא נותן ריטלין, וזה סותם את התיאבון, וזה גורם לפעמים לחרדות ולעיכוב בגדילה, וכולי וכולי, והבעיה מתחילה באמת כשבחור נהיה יותר מבוגר, בוא נאמר שהוא עבר את הילדות, ואז הוא כבר, יש לו כל מיני קשיים, את יודעת, בישיבה, זה לא מאוד פופולרי, בכל בוקר לקחת כדור, אז מחביאים את זה בתפילין, עושים כל מיני דברים בשביל, ולכן אני אמרתי לעצמי, בוא נביא עוד מומחים בתחום, שיתנו לנו ככה כלים משלימים נוספים, ובשביל זה את המומחית מספר אחת בארץ לקריאה מהירה, נמצאת כאן איתנו. אני רק אזכיר עוד פעם למאזינים שהטלפון שלנו, למי שרוצה לדבר עם המומחית שלנו, שזה הזדמנות חד פעמית כי הגיעה מרחוק והיא עשתה לנו ממש חסד וטובה, 039-039-039, זה המספר שלנו ואתם מוזמנים להתקשר. אני רק רוצה ככה להתנצל בפני תופעה שקרתה פה בשבועות האחרונים, שהיה לנו כזה ריבוי של מאזינים, שאני לא יכול להתחייב לענות לכל המאזינים, אז כמובן שכל הקודם זוכה. טוב, תגיד לי גברת אסיף, הפרעות קשב וריכוז, קריאה מהירה, מה הקשר?
אז קודם כל נתחיל מלהודות על כך שהזמנת אותי לכאן, אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו.
בשמחה.
שאנשים שמחים לשמוע גם על אפשרויות אחרות. קריאה מהירה היא לא דבר חדש, אני לא המצאתי אותה מן הסתם, היא שרירה וקיימת גם מאות שנים, ואנחנו אפילו מוצאים עקבות שלה בדרך בה קוראים את התורה, אני אסביר את זה יותר מאוחר כשיהיה לנו את הזמן. היום נתחיל מלהגדיר את הבעיה הזאת שאנחנו קוראים לה בעיית קשב וריכוז, וזה שם מאוד מאוד גנרי, זה שם מאוד כללי, שעוגד בתוכו צורות שונות, התבטאויות שונות, וגם הפרעות שונות. זאת אומרת, לא, זה לא תמיד בא לידי ביטוי באותה צורה אצל כולם. אז יש פה איזשהו שם שהוא כללי לכולם.
אבל שמרכיב בתוכו הרבה מאוד בעיות, זאת אומרת, כאילו בתוך הפרעת קשב וריכוז, יכול להיות נער או ילד אחד שנמצא אצלו בעיה א' ב', ובנער אחר ג' ד', ובנער אחר א' ב' ג' ד'. זאת אומרת, שאומרים שלי ילד יש הפרעת קשב, לא אומר שיש לו את כל הקומפלקס של הבעיות.
ממש לא.
וגם בוא נדגיש שלא מדובר תמיד על אותה רמה של בעיות. זאת אומרת, כאילו, בדיוק. על אותה הפרעה. נכון?
וזאת בדיוק ההדגשה שאנחנו צריכים לעשות כאן. לצערנו, כולם מקבלים את החותמת של בעל הפרעה זו וזו.
זה כמו הפרעת אישיות, את יודעת, כל אדם שני הוא הפרעת אישיות, כל מישהו לא סטנדרט הוא הפרעת אישיות.
כל מישהו לא סטנדרט, בדיוק. הבעיה היא שכרגע, ופה אני לא יודעת אם זה ינחם, כן, אבל הבעיה הזאת היא גורפת כרגע, כשדיברנו בטלפון, אני סיפרתי לך שאין אחד שלא פונה אליי ואומר לי שיש לו את ההפרעה הזאת באוניברסיטה, אני פוגשת את כל הסטודנטים, אז קודם כל, אנחנו צריכים להתחיל להביא בחשבון שלא מדובר באנשים דווקא חולים, ופה באמת הקריאה הגדולה שלי לאנשים לא למהר לשים על עצמם את חותמת המחלה, להבין שזאת גם תופעה תקופתית, היא קשורה בהחלט לעולם המשתנה שלנו, לעודף הגירויים שאנחנו כרגע סופגים, ולעובדה, וגם על זה אני מניחה שיהיה לנו זמן להרחיב, שאנחנו לא כל כך לומדים איך לכנס את הקשב שלנו, לכנס את תשומת הלב שלנו, והרבה פעמים הפתרונות הם הרבה יותר פשוטים, לא כולם יש להם תסמין פתולוגי, לא כולם יש להם באמת בעיה במוח.
אז בוא נצא בכותרת, סליחה שאני קוטע אותך, כי יש לנו מאזין על הקו כבר.
זה היה מהיר.
כן, כן, בהחלט. בוא נצא בכותרת. קודם כל, אני חושב שאת כיוונת למה שאמרו פה כבר כל מי שישב פה בתוכנית בנושא הזה. היד קלה היום על ההדק לתת את התווית הזאת, יש לך הפרעת קשב וריכוז. דבר שני שאת אומרת, זו לא מחלה, זו הפרעה. כי זה מפריע.
אני אגיד יותר. אם אתה רוצה כותרת, אני אגיד יותר. זאת גם המצוינות.
כן, את יודעת שאחד התוכניות דיברנו על המעלות שבהפרעת קשב וריכוז, בדיוק. ודיברנו על חיילים בצבא, שדווקא אלה עם ההפרעות קשב וריכוז, ניצלו הרבה יותר, כי הם יכולים
לגמרי.
כל רחש, אבל בוא נאמר שלום לילה טוב למאזין הראשון. לילה טוב? מאזינה?
הלו?
כן, רק לקבות בבקשה את הרדיו, כי יש לנו המון רעש מהכיוון שלך.
הלו, שלום.
שלום.
הראשון?
בשמחה?
יש לי שתי בעיות. בעיה אחת, קשב וריכוז, אני חושבת. בעיה שנייה, אני מטופלת, רציתי לשאול אם אני כבר שואלת, בקשר לכדורי, איך נקרא, זיפרקסה, משהו כזה.
זיפרקסה, כן.
אתה מכיר, הרב?
כן, אני מכיר, אני אשמע את השאלה שלך עד הסוף, ואז אני אתייחס.
מה?
אני אומר שאני אשמע את השאלה שלך עד הסוף, ואז אני אתייחס. אז תמשיכי לשאול.
אני רוצה לדעת אם זה מהבעיה שלי, באמת זה נקרא בעיית קשב וריכוז, כי אני פשוט מתקשה נגיד אם אני רוצה ללמוד חומר מסוים, גם דתי וגם חיצוני שאני לומדת, אני לא מתרכזת, אני לא מתרכזת.
תאמרי לי, בעיה. את נוטלת זיפרקסה?
כן.
אוקיי, אז בואו אני רוצה רגע להסביר משהו אחד על זיפרקסה. זיפרקסה, זה כדור שמוגדר, אני מסביר למאזינים, כי את בטח מכירה, זה כדור מקבוצת התרופות האנטי-פסיכות.
אתה תדבר יותר בכל רם, אני לא שומעת.
אני אשתדל. אני אומר שזיפרקסה זה כדור פשוט המאזינים שלנו לא מכירים, זה כדור שניתן למצבים בין היתר אנטיפסיכוטיים. זאת אומרת שיש איזשהו מצב שבמוח יש ניתוק מהמציאות, אבל זה לא ניתן רק לזה, זה ניתן לעוד מגוון של בעיות, אפשר לטפל בזה גם בכל מיני הפרעות של מצבי רוח, דיכאונות, ועוד מגוון בעיות, והכדור הזה בדרך כלל, פועל על המוח, כי זה צורת הריפוי שהוא מרפא. ולכן, מאחר ויש לו גם מעלות, יש לו גם מה שנקרא side effect, יש לו גם תופעות לוואי, וחלק מהתופעות לוואי זה קושי בריכוז. חוץ מקושי שהוא גורם להרבה תיאבון, והוא יכול לגרום להשמנה, הוא גורם לכמה דברים, ולכן הכדור הזה הוא מאוד מאוד טוב, אבל לעתים כשמגיעים לאיזון עם התרופה הזאת, אפשר להתייעץ עם הרופא, האם אפשר להחליף לתרופה שפועלת אותו דבר, רק בלי הבעיות שלו. עכשיו זה רק בהוראת...
למשל, מה אתה מציע לי?
תראי,
כמובן,
יש...
כמובן, הרופא יחליט.
הרופא יחליט, אתה... אבל יש, אם מדובר על אינווגה, אם מדובר על קספליון שבא...
על
ב...
מה?
אינווגה.
מה זה?
זה גם כדור שהוא אנטי-פסיכוטי.
איך נקרא? איך נקרא?
אינווגה.
אינווגה.
כן, אבל תראי, אני אגיד לך את האמת שהרופא בטח ימצא לך את הפתרונות המתאימים
כן,
במיוחד.
נכון, אז... אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, בקשר לזיפרקסה.
כן.
לי הסבירו שזה כאילו נגד העניין של מניה ודפרסיה.
גם נכון, גם במניה דפרסיה ניתן...
דיכאון דו-קוטבי, אני יודעת.
דיכאון דו-קוטבי, נכון, כן.
כן, אבל אני רוצה לשאול אותך... אם זה גם משפיע על הלוצינציות של שמיעה וראייה.
תראי, אני...
זה משפיע גם כן?
כן, אבל תראי, כל הדברים האלה אני ממש מבקש שהרופא יענה לך, ומאחר והמומחית שלנו היום היא מומחית שמטפלת במיוחד בנושא של בעיות קשב וריכוז למי שלא נוטל תרופות, ומאחר והיא לא יכולה לענות כי היא לא רופאה, אז אני אשמח מאוד כשתעלי לשידור בהזדמנות כשיהיה לנו רופא, בסדר?
בסדר.
טוב, שיהיה לך המון המון הצלחה והמשך לילה טוב.
תודה לך על כל התוכניות.
תודה לך. אנחנו נמשיך, שלומית הגיעה פה שאלה באמת של ככה אישה שמרגישה שיש לה הפרעה, אבל כמובן שזו הפרעה שנובעת מנטילת תרופות שהן משפיעות מאוד על המוח, אז אנחנו לא יכולים להתייחס לזה. אז בואו ננסה ככה, אני כבר רואה את שטף המאזינים שיש לנו, אז בואו ננסה עד אז לנתח שוב, אמרנו שאין לכל אדם עם הפרעת קשב את אותם בעיות, אז בואו נתחיל קצת ככה למנות את הבעיות. רגע, פתחתי לך עכשיו את המיקרופון.
Okay. אז קודם כל רפואה שלמה לגברת שהתקשרה, והיא נתנה לנו דווקא את ההזדמנות להבין שבאמת יש בעיות שהן פתולוגיות, הן קשורות לתופעות לוואי של הפרעות אלה או אחרות, אני כאן קטונתי, ואלה באמת סוג הבעיות שצריך לטפל בהם מומחה, רופא, שיודע את התמונה המלאה של החולה. אחר כך יש לנו כבר המדע מבדיל בין ADD, ADHD, וההבדל בין השניים.
בין ה-A ל-H, שזה ה-attention וה-hyperactivity.
בדיוק, ה-hyperactivity זה אחד ההבדלים. זאת אומרת, יש לנו הפרעת קשב שהיא קשורה יותר לצורך לתנועה מוטורית בלתי פוסקת, כלומר צורך לתנועה, חוסר יכולת לשבת במקום, וחוסר הריכוז נובע מכך שבאמת כל הזמן המוח מחפש גירויים חדשים לפנות אליהם. ויש תופעות שהן לא קשורות בתזוזה הפיזית כל כך, אלא יותר בהסחת הדעת של המחשבות, כלומר המחשבות שנודדות למקומות אחרים.
שאתה פתאום מוצא את עצמך באיזשהו מקום. אומרים שבדרך כלל בתפילת 18, אתה פתאום מוצא את עצמך בעושה שלום, ואתה אומר, רגע,
איך הגעתי לשם?
איך הגעתי? רפאנו השם ונרפא, אמרתי, רגע, לא זוכר איפה אני אוחז.
איך הגעתי לשם?
כן, איך הגעתי לשם?
אז איך הגעת לשם? במקומות אחרים קוראים לזה שינה. זאת אומרת, אתה באמת לא היית שם. זאת אומרת, העובדה שאת התפילה הזאת היא תפילה שחוזרת אל עצמה, ולכן האדם בעצם יודע אותה בעל פה, או מכיר אותה כבר, גורם לכך שהוא פחות עם תשומת לב אל התפילה עצמה בדרך כלל.
שזה לא בסדר, כן.
אני לא שופטת. אני מנסה עכשיו לא להיות שופטת, אלא רק לתאר את התופעות עצמן. הן קיימות בכל מקום. כל פעם כשבן אדם עושה פעולה שהיא חוזרת על עצמה, נקרא לה מכנית, אוקיי? אז רמת תשומת הלב הנדרשת, המוח הוא חסכן. אנחנו קודם כל צריכים להביא בחשבון שיש לנו, המכונה האלוקית שלנו היא נפלאה, והיא פועלת על ניצול של מינימום האנרגיה לכל דבר.
זאת אומרת שחלק מהפעולות הן בטייס האוטומטי?
בטייס האוטומטי לגמרי, מתנהלות על ידי חלק של המוח שאינו קשור בחשיבה ובלמידה, ולכן הן דורשות מינימום של תשומת לב. זה הכרחי לקיום של החיים שלנו, אגב, זה נכון, כי כך נשארת לנו כמות של תשומת לב. אנחנו יכולים לדמות את כמות התשומת לב לצורך הדימוי ולצורך השיח פה עם האנשים לקמח, אוקיי? יש קילו קמח, אוקיי? כמה לחמניות אנחנו יכולים לעשות מזה, כמה חלות אנחנו יכולים לעשות מזה, ולאן אנחנו מפנים את הקמח הזה.
בעברית נקרא לזה משאבים, ויש משאבים מוגבלים, ואנחנו צריכים לדעת לאיפה אנחנו מפנים אותם.
לגמרי.
אז אחרי ההסבר המלומד הזה, אנחנו חייבים לצאת כי מאוחר לנו, הפסקת פרסומות, מקבץ פרסומות, אתנחתא מוזיקלית, ומיד שווים.
קצת קשה לי, אני יודע שאתה תמיד איתי, ולפעמים שקצת כואב לי, אני מרגיש איך שאתה שוב מרפא אותי, ולא נופל בדעתי, לא אבול אפילו לרגע, ממשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. עוד יום חלף לא כמו הרוח, אני יושב לי וחושב על החיים, מה שעבר אתה יודע, וגם אני מרגיש עמוק בפנים, ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע, אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרייג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית ביום חמישי, ט' באדר, 18 בפברואר. בין השעות 10 בבוקר ל-8 בערב. לתאום פגישה אישית, התקשרו עכשיו. 1-750-32-32. 1-750-32-32. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצה פון.
יש! פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיווה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצה פון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. גם אתם יכולים ללמוד במכללת מתמידים, עם מומחי המסחר האלקטרוני של המגזר הדתי חרדי, ולהקים עסק שיניב לכם הכנסה תוך 5 מפגשים בלבד. שמעתם? 5 מפגשים, והעסק שלכם מתחיל לעבוד. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. כוכבית 3096. מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עם המומחית שלנו במספר 1 בארץ, שלומית אסיף, שהיא מומחית בקריאה מהירה ומיומנויות למידה, מנהלת ובעלים של אינפורמה ישראל, ומלמדת כמובן בכמה אוניברסיטאות, ואנחנו היום מנסים לתת פתרונות נוספים משלימים לאנשים שמתמודדים עם הפרעות קשב וריכוז, וכמובן לפי מה שאני רואה פה על המסכים ובטלפונים לא נגיע להכל, אז אנחנו כן ננסה אחרי המאזין היקר שממתין לנו על הקו, ננסה להתמקד באחד הבעיות הגדולות ביותר שנקרא קריאה. שאנשים לא מצליחים לקרוא מספיק מהר, זאת אומרת פחות מ-200 מילים לדקה, שזה אמור להיות הממוצע, אולי קצת פחות, עוד מעט אני רואה שאת מהנהנת בראש, אבל קודם כל אנחנו נדבר עם המאזין שממתין לנו. לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.
שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין.
טוב, רציתי לשאול... התחברתי מאוד עם המכתב שמי שכתב. רציתי לשאול, שבוע שעבר הייתי במודעה פרסומת ביתד נאמן, מודעה תחת הכותרת, ארגון רופא הילדים אמריקאי קבע, לפני שמתחילים בטיפול תרופתי, להפרעות קשב וריכוז, בסוגריים, ADHD, מומלץ על טיפול בנוירו פידבק.
נוירו פידבק.
שמעתם על זה?
תשמע.
רציתי לברר על זה.
אז בוא אני יענה לך, תראה. המודעה היא מודעה מסחרית מטבע הדברים, אתה מבין את זה?
כן.
כן. בוא אני אגיד לך שכשאני למדתי תקשורת, אז הביאו לנו עיתון, ונתנו לנו תרגיל ככה בשביל ההתחלה. אמרו לנו, תקראו 5-6 כתבות, 5-6 כתבות, וליד כל כתבה תכתבו מה האינטרס ומי פרסם אותו. ואנחנו בתמימות חשבנו, מה זאת אומרת מי פרסם? יש מחקר מעניין שאני יודע מה, שפלור מועיל לשיניים ואומגה 3 מחזק את הזיכרון, וכאילו מה זאת אומרת מי פרסם את זה? למה להיות כזה רע ולחשוב שמאחורי כל דבר יש אינטרס? אבל התשובה היא שבעולמנו, מי שמדפיס את העיתון זה עולה לו כסף. ולעיתון נכנסים דברים שעורך העיתון חושב שיכולים להביא לו עניין או כסף. יתד נאמן, שהוא ככה גם מחזיק מעצמו כשופר, והוא אכן שופרם של מרן הרב שך זצל ושל גדולי הדור של היום, הוא כותב בדרך כלל דברים שהם לא נוגדים את הדת, אבל מודעה כמו זאת היא מודעה, בהחלט מודעה מסחרית. אני לא נגד. כל דבר שעוזר... אני גם ראיתי את זה בהחלט. כל דבר שעוזר לבן אדם, אם הוא דבר מקצועי ובדוק, ועבר תהליכים כמו רישוי של FDA, שזה רשות המזון והתרופות בארצות הברית, או שהוא עבר אישור של מכון אמיתי מקצועי, אין לי בעיה שינסו, כמובן לא להוריד טיפול תרופתי, כי מי שכותב לך להוריד טיפול תרופתי בלי הוראת רופא, הוא ממש לא אחראי. ולכן הם הקפידו לכתוב במודעה, לפני שרצים לטיפול תרופתי, כדאי לנסות משהו אחר, ואין לי בעיה עם זה, אם זה עוזר, בשמחה רבה מאוד. עכשיו אני יכול לומר לך באופן...
דרך אגב, הוא כותב שזה עבר את FDA.
מצוין, אם זה עבר FDA, בשמחה רבה, אפשר לנסות, ואם זה עוזר מצוין, אני יכול לומר לך שאני מכיר הרבה מאוד כלים אלטרנטיביים וטיפולים של CBT ו-EMDR, והמון המון המון דברים שאני ככה לא אפרט כרוכל כרגע את כולם, וישנם אנשים שהטיפולים האלה מאוד עוזרים להם, וישנם אנשים שלא, ולכן אם בן אדם רוצה לנסות וזה מוגבל בזמן, ולא מדובר חס וחלילה חס ושלום על איזה שרלטן שעושה עליו סיבוב כספי, ואחרי 20 טיפולים מסביר לו שעליו זה לא עובד כי יש לו בעיה שהוא לא יכול, שזה לא יכול לעזור לו, אז אני בעד לנסות, אבל כמובן להגביל את זה בזמן, ותמיד להיות אחראי לראות זה עוזר לי, זה לא עוזר לי, אבל לכל דבר לתת את ההזדמנות שלו, לתת את הזמן, זאת כאילו, אם אומרים לך שזה יכול לעזור, בוא נאמר אחרי 5 מפגשים, אין טעם להגיד אחרי מפגש אחד זה לא עוזר, כי גם תרופה לא תעזור אחרי מפגש אחד, וגם כל שיטה אחרת לא תעזור אחרי מפגש אחד. בסדר?
סתם לך, רציתי, לפני כמה שנים קראתי בעיתון, שגם אחד כזה שעשה את השיטה לא תרופתית, הוא גם ממליץ על להתחיל עם תרופה והכל בשילוב תרופתי.
אוקיי, בסדר, אז הנה, אז אם העיתון מחזק את דברי, אני מאושר. תודה שעלית לשידור, תודה שעלית לשידור, לילה טוב. טוב, בוא נמשיך עם שלנו, כי שולמית, אני מרגיש ככה שאני לא רוצה שחס וחלילה תיגמר התוכנית מרוב שאלות ומאזינים, ואנחנו לא נגיע לנושא שלנו, אז אנחנו חייבים עכשיו להתרכז בנושא. אז אחת ההפרעות, קשב וריכוז, היא בעיה של קריאה. בוא תסביר לנו מה הקשר בין הפרעת קשב ליכולת קריאה. או אולי ללימוד הקריאה.
לימוד הקריאה. אני כמובן, אין פה אצבע מאשימה לאף אחד. זאת השיטה שדורות על גבי דורות חינכו לפיה. נאמר רק, אנחנו צריכים לתת סקירה קצרה רגע על חלקים של המוח, כדי שנבין על מה אני מדברת.
מאזינים שיעור במוח, חקר המוח.
אז קודם כל נתחיל מכך שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים מוח, למען האמת יהיה יותר נכון להגיד מוחות. יש לנו כמה מוחות במוח שלנו, ליתר דיוק יש לנו 3 מוחות, 4 או 5 אונות, שתיהם מספרות, ואני תכף אסביר לו להיבהל. המוח, יש לנו מוח אחד, מוח הזוחלים, שהוא קשור אך ורק לתפקוד ההישרדותי שלנו, אחראי על כל המערכות המולדות, שעוזרות לנו...
נשימה, לב,
חילוף החומרים, עיכול וכן הלאה. יש לנו מוח אחר, נקרא לו מערכת לימבית, והוא מוח בעיקרו רגשי, אבל הוא עדיין, הוא לא הרגשי של האהבה, או החמלה, או הערכים הגבוהים, הוא רגשי הישרדותי. התנגדותי, הוא דואג לרווחתנו, הוא דואג לביטחוננו, אוקיי? ומעליו יש את אותו המוח שכולנו מכירים בצורת קליפ, בצורת אגוז מלך, אוקיי?
קרוב, קרוב, הכפלים האלה.
אבל הוא נראה למען אמת בדיוק כמו אגוז מלך, כולל שני החלקים שלו והכפיס שמחבר באמצע. זה הדימוי הטוב ביותר, ואכן ככה, גם בין שני החלקים האלה, שהם הם מספרות, הם איזה חצי ספר הכדור, שני חצי הכדור, מחוברים ביניהם על ידי כפיס קטן, שקוראים לו קורפוס קלוזום, והוא בעצם משדר בין שני החלקים, שכל אחד מהם תופס את העולם בצורה אחרת. אני רוצה לרגע להתייחס לחלק הזה. יש לנו המיספרה שמאלית, חצי כדור, כמו שאמרנו, שמאלי, הוא אחראי על צידו הימני של, של הגוף שלנו, והוא לוגי, הוא, זאת אומרת, הוא אנליטי, הוא מחלק את הדברים לחלקים קטנים, משווה ביניהם, מחבר ביניהם בצורה קווית, הוא מושב המתמטיקה והמדעים המדויקים, הוא מושב השפה, שמה מתנהלת גם הבנת הנקרא שלנו לצורך העניין.
זה המוח העניין. האנליטי.
זה המוח האנליטי. בצד השני,
הימני,
יש לנו חצי כדור, המיספרה, שהיא יותר רואה ראייה כוללת, היא רואה את המכלול, היא לא רואה את החלקים.
יותר ויזואלית גם?
לא, הויזואליה אמורה להיות דווקא על שניהם, זאת אומרת, זה תלוי לכל אחד מה יותר דומיננטי. היא יותר רואה מכלול, היא יותר קריאטיבית, יצירתית, מושב המוזיקה, מושב האומנות, היא יותר תנועתית, יש שם המון צורך, יותר רגשית, יותר תנועתית, יותר יצירתית. התפיסת העולם שלנו נבנית בשילוב של שתי ההמיספרות האלה, אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש נטייה יותר לזו או לזו, אבל השילוב ביניהם הוא זה שיוצר אותנו ואת איך שאנחנו תופסים את העולם. כל תורות הקריאה בעולם המערבי ביהדות, הם כולם מבוססי המספרה שמאלית.
כלומר, החלק האנליטי יותר.
החלק האנליטי. אנחנו לומדים אותיות שהופכות למילים, שמאוגדות בתוך משפטים וכן הלאה. ואנחנו, גם צורת הלימוד והשינון הוא תלוי המספרה השמאלית. כל מערכת החינוך, למען אמת בחדר וכן הלאה, כל הלימוד הזה הוא רק המספרה השמאלית. איפה משולבת פה המספרה הימנית?
את רומזת שזה לא טוב?
לא, אני לא רומזת שזה
את,
לא
את,
טוב.
את מצלמת מצב עכשיו.
אני מצלמת מצב.
אוקיי.
זה לא טוב למי שיש לו המיספרה הימנית דומיננטית. הוא בצרות.
אוקיי, רגע. אז הקריאה היא בחלק השמאלי של המוח, בחצי הכדור השמאלי.
כן.
ואת לא אומרת שזה טוב או לא טוב, את אומרת זאת המציאות.
זאת המציאות.
ומי שהחלק הימני אצלו הוא הדומיננטי יותר...
אז אנחנו מדברים פה על דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, כל הבעיות
כל
האלה.
כל הדיסים.
וכל הדיסים, והפרעת הקשב והריכוז הרבה פעמים נובעת מכך שהמספרה הימנית פשוט לא מעורבת בתהליך ולא משולבת.
אם הבנתי נכון, אז כל אותם חבר'ה שיש להם את הדיסים, זאת אומרת שהחלק השמאלי שלהם נקרא לזה רגע קטן או חלש, או פחות דומיננטי.
פחות דומיננטי, לא קטן, לא חלש, פחות דומיננטי.
אוקיי, זאת אומרת שהחלק הימני היצירתי, אפשר ממש לגזור שאם אני רואה בן אדם שהוא יותר מוזיקאי, יותר אמן, הוא בהכרח יהיה פחות אנליטי?
לא. קודם כל, אנחנו לא מדברים על אבסולוטית, מי שאין לו בכלל למספרה שמאלית. אנחנו מדברים על דומיננטיות.
לא, אני מדבר על תמהיל.
על תמהיל.
זה תמיד חייב להיות בתמהיל? תמיד יש איזה 100% שזה צריך להיות 40, 60, 50, 50 או 30, 70?
האידיאלי הוא 50, 50.
אז זה האידיאלי. יש אנשים כאלה?
ליאונרדו דה וינצ'י. איינשטיין.
איינשטיין, נראה לי שהיה לו רק חלק שמאלי.
לא, להפך. איינשטיין נכשל בלימודיו.
כשהוא היה ילד.
כשהוא היה ילד, הוא לא הצליח בבית הספר. הנה מה שמראה לנו שיש תקווה לכולנו. איינשטיין, המורה של איינשטיין אמר עליו, שמהעץ הזה
לא יגדל כלום. אוקיי, בוא נחזור לחקר המוח, ואז מה קורה לאותם אנשים שיש להם הפרעה של קשב, שעכשיו אנחנו מבינים שהחלק הימני של המוח הוא ככה יותר דומיננטי.
הם אנשים אבל שלעומת זאת הם כנראה יצליחו ללמוד יותר בלימוד שבעל פה. יש יתרונות גם, אנחנו לא צריכים להסתכל על זה רק על חיסרון.
לא, לא, לא כחיסרון, אנחנו מצלמים עובדה, אנחנו כרגע לא שופטים. ואז מה קורה לתהליך הקריאה? למה ילד עם הפרעת קשב קשה לו לרכוש את נושא הקריאה, מה לא מתחבר לו שם? אני אפילו ראיתי ילד עם הפרעת קשב שצורת האותיות.
דיסגרפיה, זה אחד הדיסים. דיסגרפיה זה צורת האותיות.
שהוא פשוט לא מזהה אותם.
הוא מזהה אותם בתוך, קודם כל המוח שלנו מזהה תבניות. אחר כך אנחנו נותנים לאותיות שם. המוח מזהה תבנית. גם מילה היא תבנית. הרבה מהילדים האלה שאני נפגשתי איתם, ושההורים שלהם התייאשו כבר לגרום להם לקרוא, אני ביקשתי מההורים שלהם לעשות להם ניסוי. ואמרתי, תנו להם רגע את הספר. הם עוד לא ראו אותו. ספר ילדים, כי מדובר היה בילדים קטנים, ובקשו מהם שיספרו לכם את הסיפור של מה שיש בספר. והם ידעו לספר את הסיפור נהדם.
מה, בלי שהם קראו אותו?
הם קוראים את זה אחרת, הם תופסים את המידע הזה אחרת, הם קולטים אותו אחרת, הם...
זה קשור
לאיך... הם לא מבקשים מהם להתעכב על איך כתובה המילה, הם יכולים לקלוט אותה.
יכול להיות, נכון שיש שיטת לימוד קריאה כזה של מילים שלמות?
כן.
במקום לקרוא,
נכון.
מילים, לתפוס מילה.
נכון.
זה למעשה קורה לכולנו?
זה לגמרי קורה לכולנו, בלי שאנחנו בכלל מרגישים. אני אוהבת בקורסים שלי תמיד לעשות ניסוי, אני מקרינה להם פסקה מבולגנת לחלוטין, כשכל המילים במבולגנות, ואני מבקשת מהם לקרוא אותה בכל רם, כדי שכולנו נשמע מה קורה, וכולם קוראים אותה נכון, כאילו האותיות לא מבולגנות. יש כאלה שאפילו לא שמים לב שהאותיות הן מבולגנות, אלא הם פשוט קוראים אותה. מה שמוכיח שיש בנו חלק במוח, אני אוהבת להגיד שהוא יותר מהיר מאיתנו, חלק יותר אינטליגנטי מאיתנו, שגם קרא, גם מבין, גם סידר את האותיות באופן רגיל, כדי שאנחנו נוכל לקרוא רגיל.
אז כל הדבר הזה הוא בחלק של האוטומציה של המוח? כאילו היום זה קריאה אצל אדם רגיל, היא כבר קורית בחלק האוטומטי?
כן, לגמרי. אלא
למה קשה
חוץ
לנו...
חוץ מאשר עם מילים חדשות.
אוקיי, למה קשה לנו לקרוא... ולעשות דבר נוסף תוך כדי קריאה?
לא, זה לא קשה לנו, בתנאי שזה לא אותו הדבר. אני מאוד ממליצה לעשות פעילות מוטורית, לעשות משהו עם היד שלו. בתורה, אגב, קוראים עם האצבע, וזה אכן דבר מאוד חשוב ומאוד טוב, שאני ממליצה לכולם לעשות. קריאה מהירה היא קריאה עם האצבע.
אוקיי. אנחנו נעבור למאזין הבא, ונמשיך עוד מעט בחקר המוח, ואיך אנחנו עם העניין הזה. לילה טוב למאזין הבא.
שלום, לילה טוב.
שלום לך.
אני מאזינה קבועה של התוכנית כבר שנה.
תודה,
ואני
תודה.
ואני מאוד מודה לכם.
תודה.
רציתי לשאול, בקשר לקריאה מהירה, אני מתקשה, אני קוראה מהר, אבל אני מתקשה להבין את זה, עד שאני קוראה את זה בקצב שלי. וגם אותו דבר בדיבור, יש איזה מישהי שמדברת מאוד מהר, ואני לא קולטת אותה.
נכון שאת לא נולדת פה בארץ?
נכון, אני מדברת על בשפות, ואני קורא בעל בשפות, אבל רק בקצב שלי.
אבל תגיד לי, באיזה שפה את חושבת? בספרדית?
לא, בכלל לא ספרדית. אני חושבת כרגע בעברית, אבל...
באיזה שפה חשבת בתור ילד שרכשת את השפה?
כמובן, אני מגרוזיה.
אוקיי, זאת אומרת
לא בספרדית.
אוקיי, אני חשבתי שאני...
ואני למדתי כבר כמה שנים באמריקה גם כן, אבל זה מהלידה, זה גרוזינית, זה בגיל קטן.
אוקיי, אז בוא נשאל את המומחית שלנו, האם בן אדם שהשפת אם שלו זה גרוזינית, או בוא נאמר ככה, השפת אם שלו זה לא השפה העברית, או כל שפה אחרת שהוא רוכש, אבל הוא חושב, והוא צריך לתרגם מה קורה שם במוח, במהירות הזאת.
גם אם הוא לא מתרגם, קודם כל ערב טוב,
ערב טוב, גם
אם הוא לא מתרגם כי הוא יודע מספיק את השפה, השליטה שלה בשפה העברית, אני רואה, זה בלתי נמנע, ופה באמת רציתי לשאול אותך אם זה אפשרי, אם בדקת את אמרת בקצב שלי, ואנחנו לא יודעים מה זה הקצב הזה, אבל אם יצא לך לבדוק אם הקצב הוא בדיוק אותו הקצב כשאת קוראת בשפת האם שלך, באנגלית או בעברית או בשפות אחרות שאת מכירה. כי אני למשל גם קוראת בשלוש שפות, יש לי שליטה מלאה, לא בשפות האלה, אבל אני לא קוראת באותה מהירות בשפות האלה.
אני קוראה באותה מהירות. כן.
אותה מהירות גם בשפת האם כן. שלך וגם בעברית?
כן.
ואיפה את מוצאת את הקושי, אם כן? זאת אומרת, גם משהו אחד חשוב לי פה להבהיר. אין שום טעם לקרוא מהר או לאט בלי להבין מה שאתה קורא. הרי המטרה שלנו כשאנחנו קוראים היא להיות עם מה שאנחנו קוראים, לספוג את מה שכתוב שם, להנות ממנו, להשכיל ממנו. אז ברור לחלוטין שאין טעם לרוץ על טקסט סתם במהירות בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים שם.
אבל היא עושה את זה, היא אומרת אני קוראת מהר ולא מבינה, ואז אני צריכה לקרוא פעם נוספת.
כן.
אוקיי.
משחק קטן שאני מרשה לעצמי לעשות איתך. כשאת קראת את זה מהר, את המחשבות שלך היו עם מה שאת קוראת, או הם חשבו על זה שאת צריכה לקרוא מהר, או תהו עם התוויני, או חשבת על מה את צריכה לבשל עכשיו?
אני חשבתי שאני צריכה לקרוא מהר, כן.
אוקיי. אז כבר אנחנו רואים שתשומת הלב שלך לא הייתה עם מה שאת קוראת, אלא עם עצם העובדה שצריך לקרוא את זה מהר.
כן.
ואז מה שנכנס למוח זה עצם העובדה שצריך לקרוא את זה מהר, לא מה שהיה כתוב שם.
היא לא הייתה שם.
היא לא הייתה שם. ואכן, וזה באמת הזדמנות לנו להגדיר את הדברים כמו שצריך, כי הרבה מהאנשים אומרים, הפרעת קשב, ברגע שאתה לא נמצא עם מה שאתה קורא, אתה, הראש שלך במקום אחר, מה שנכנס אל תוך המוח שלנו, והיא לכך מה שישאר בזיכרון, הוא לא מה שהיה כתוב שם, אלא מה שאתה באותו הרגע הפנית אליו ותשומת אליו. זה, בוא נגיד, לוגיקה בסיסית, זה הגיון בריא. אנחנו לא מחדשים פה שום דבר, אבל בפעם הבאה שאת עושה את הניסוי הזה, אני לא קלטתי את שמך, סליחה.
היא לא אמרה, אני חושב.
היא לא אמרה.
אני תמר.
אז שלום תמר, נעים מאוד, שולמית.
שלום.
תמר, בקשה, פעם הבאה שאת מחליטה לקרוא, תגדיר על עצמך עמוד אחד, אוקיי? לא, לא, לא נרחיק לכת ועכשיו נעשה מהפכות, אלא עמוד אחד. ולפני שאת קוראת את העמוד האחד הזה, קחי נשימה עמוקה, ממש פיזית, נשימה עמוקה, אוקיי? ואז תגידי עצמך, אוקיי, עכשיו אני פה. וכשאת קוראת, תעזרי באצבע שלך, כדי שתרוץ מתחת לטקסט, בקצב שלך. אנחנו לא מנסים כרגע לעשות שום דבר אחר, אבל כל הזמן להיות עם הטקסט. ואם תרגישי שאת פתאום האצבע רצה ואת בעצם לא קוראת, קחי נשימה עמוקה, תגידי לעצמך, תחזרי הנה ותנסי שוב. ואולי בפעם הבאה תספרי פה לרב אם משהו השתנה בדרך שבה את הבנת את הטקסט. כי לפי דעתי אין שם שום בעיה חוץ מאשר להיות עם מה שאת קוראת.
זאת אומרת, יש, אני חושב ש...
ומה עם עניין שמדברים מהר ואני לא מבינה? כאילו, שמדברים ככה רגיל, כן, אבל יש אנשים שמדברים מהר ואני לא מבינה אותם.
את כאילו מרגישה שאת צריכה לרדוף אחרי המילים? במוח, כזה הרגשה של רגע, אני מאבד המילים.
של הצפה, של הצפה. וזה באמת בעיה של הצפה. זאת בעיה של עודף מידע, והמוח כשהוא מוצף, הוא כמו שבאוטו, שאנחנו מנסים לפעמים להתניע את המכונית, ואנחנו יותר מדי לוחצים על הדוושה של הדלק, המנוע מוצף בדלק והאוטו לא נדלק. ככה גם המוח שלנו. לפעמים העודף המידע שמגיע אלינו בבת אחת, הוא יותר מדי, ואז המוח משתתק. הוא בעצם עוצר את עצמו ואומר, לא, אני לא יכול להיות במשחק הזה. שוב, אנחנו לא נשלוט על האחרים ועל זה שמדבר, אם יש לך את האפשרות.
אבל אני מרגיש שיש פה עוד משהו, ברשותך שולמית. אני מרגיש שהאישה הזאת היא לחוצה כשמישהו מתחיל לדבר מהר, שהיא לא תבין, ואז הלחץ עוד יותר גורם לאיבוד שליטה, נכון?
אני מודה לך מאוד, כי זאת הזדמנות נהדרת באמת לדבר על זה. מנינו קודם את שלושת המוחות, והתופעה שכרגע הזכרת, היא לא קשורה למוח שאמור להבין, אוקיי? הקורטקס, אלא היא קשורה לאותה מערכת לימבית. המערכת הלימבית שכמו שאמרנו, אחראית על ביטחוננו, אחראית על שלוותנו, אחראית על הרווחה שלנו.
מנוחת הנפש.
מנוחה זה כבר מילה גדולה, אבל המנגנון, אנחנו חייבים להבין שאנחנו קודם כל שורדים. כל החלקים של קריאה, הבנה, שיח, הם במובן מסוים לוקסוס בשביל המוח שלנו. הוא יכול לחיות בלי זה, הוא לא יכול לחיות בלי אוויר, הוא לא יכול לחיות בלי מזון לאחר תקופה מסוימת.
יש כזה פירמידה של מסלו.
לגמרי. מסלו מדבר על ערכים וזה, אנחנו לא ניכנס לשם, אני מדברת ממש ברמה הפיזית התפקודית. כשלמשל אנחנו חולים, חס וחלילה, אבל אפילו שפעת פשוטה כמו שעכשיו יש בכל מקום, אנחנו לא חכמים מדי באותו הרגע. כל מה שאנחנו רוצים זה
לעבור... המוח מנתב את בדיוק.
אמרנו שיש לנו X אנרגיה, שיש לנו כמות מסוימת, ואנחנו צריכים לחלק אותה לכל המטלות שלנו. בתיעדוף של המוח יש קודם כל את ההישרדות. וכשאנחנו נכנסים למצב של חרדה, שזה מצב שבו המוח מפריש הורמונים מאוד מסוימים כדי לנקוב בהם לצורך הידע הכללי, אני אגיד שיש אדרנלין, נור אדרנלין, קורטיזול. קורטיזול נקרא הורמון החרדה, בצורה ישרה למה שאת כרגע מספרת לנו. ברגע שיש אחוז יותר מדי גבוה של קורטיזול בדם, כל החלק האינטלקטואלי משתתק. האנרגיה מופנית כרגע למה שהמוח מפרש, כי צריך להציל את החיים שלי. אוקיי?
הבנתי.
ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מפסיקים להבין, זה המצב הזה של הבלקאוט, המצב הזה שבו אנחנו נתקעים.
שחור בעיניים רודפים אחרי האותיות והמילים.
בדיוק. ולמען האמת, אני אוהבת לקרוא לחלק הזה השומר, כי הוא שומר עלינו, הוא כל הזמן שומר שיהיה לנו בסדר. בחלק החיובי שלו הוא מפעיל את המערכת החיסונית, בחלק השלילי הוא בדיוק כמו החיות, קוראים לזה, במינוח היותר מקצועי, קוראים לזה שלושת האפים, fight, flight or freeze. אנחנו או בורחים, או נלחמים, או קופאים על מקומנו, אוקיי? החלק הזה, ברגע שהוא נכנס לפעולה, לא יכול לפעול החלק האינטלקטואלי, ולכן אנחנו פשוט משחקים כרגע משחק אחר. אז מה עושים? כי יש לזה פתרון. אני אמרתי קודם, קחי נשימה עמוקה, וזה לא היה בכדי. נשימה, כל המצבים הרגשיים שלנו קשורים בנשימה, אוקיי? ולכן כשאנחנו לוקחים את הנשימה העמוקה הזאת, שהיא באמת מחלת המאה, אנחנו לא נושמים, אנחנו נושמים רק נשימה שטחית וקצרה, ואנחנו כן צריכים ללמוד מדי פעם לעצור ולקחת נשימה עמוקה, כי זה משנה את הכימיה שלנו, וההורמונים האלה
יורדים,
ואז אנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את היכולות החשיבה שלנו. אז עצה אחת פרקטית בשבילך, כשמישהו מדבר מהר מדי, אני מקווה שאני לא עשיתי את זה, אבל אם מישהו עושה, לעצור אותו לרגע, להגיד, סליחה, אפשר טיפה יותר לאט, ואת, בזמן שהוא מעט, הוא או היא, את לוקחת נשימה עמוקה. ומחזירה לעצמך את השליטה. זה לא שטחי מה שאני אומרת כרגע. זה, למען האמת, מה שצריך להתלוות לזה, זה גם חיוך. אבל פה אנחנו צריכים לתת הסבר. אוקיי? יש 80 שרירים מסביב לפה שלנו, וכשאנחנו מחייכים, נוצרת בגוף כימיה שלא הולכת ביחד עם רגשות שליליים או מחשבות שליליות.
כשאתה מחייך, אז מה?
כשאתה מחייך, השרירים, המתח של השרירים, יוצר כימיה אחרת בגוף, ואני מזמינה את כל המאזינים לנסות. כן, ממש לעשות ניסוי, לא לעשות.
את יודעת שאת מטילה פה איזה פצצה בתוך
הסטודיו?
בתוך אולפן, בתוך רדיו חרדי, ישנו אדם, אני חייב להזכיר, זה חייב, לא יכול שלא להזכיר את זה, ישנו אדם מיוחד, 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 בשם קלמן. שלא עלינו השם ירחם, באמת השם ירחם עליו וישלח לו בריאות שלמה, חלה בסרטן. והוא אמר לכולם, רבותיי, יש 80 שרירים סביב הפה. חבר'ה, אני פותח גמח צחוקים. קוראים לו קלוינמוס קלמן בן רחל לרפואה שלמה. והוא פתח גמח כזה של צחוקים, והוא היה מחייך ורוקד ומבסוט, הבחור בלי כימותרפיה. אם כן עם איזה דיאטה מסוימת, ברוך השם כבר כמעט בריא, בעזרת השם. לא שאני נותן שוב עיצה פה איזה, אבל הוא באמת אדם גדול שככה יכל לעשות את זה, אבל כשהוא בא ודיבר על ה-80 שרירים סביב הפה, ואת כאישה שככה באה מציבור יותר כללי, באה ואומרת, רבותיי, אני כאישה, כאשת מדע, באה ואומרת לכם את אותם דברים, זה ככה מתחבר, כי כשהוא אמר את זה, אנשים אמרו, טוב, תשמע, נו, מסכן, הבן אדם, מה לעשות? אבל זה שאת אומרת שהשרירים האלה שנמתחים, באים עם דוחים, הרגשות שליליות?
לא צריך להאמין, צריך לנסות.
אוקיי.
אני תמיד עושה, באמת אני אומרת, אני עכשיו מזמינה גם את המאזינה שלנו לעשות צי יחד איתנו. אני בכל הקורסים שלי עושה את המשחק הזה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו לרגע...
גם חיוך מדומה?
רגע, אנחנו צריכים להסביר את זה. אני גם, בטח שמת לב שאני ישבתי פה בהתחלה עם חיוך כזה, אוקיי? וזה...
האמת שלא שמתי לב, אבל לא נורא. אני צריך להסתכל בזכוכית על המפיק שלי.
נכון, אבל הרעיון הוא כזה. הניסוי שאנחנו צריכים לעשות, כדי לוודא שאני לא צריך להאמין,